מועד קטן, דף כ"א, מתחילים בעזרת השם, דף כ' עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, מספרת הגמרא, המימר, שלא תקום פעמיים צרה, שכיב לי בר ברי, נפטר הנכד שלו, בן בנו, וקרא אילווי, המימר קרא קריאה בבגד על אבלות של הנכד שלו. היום אנחנו לא מכירים את המושג הזה, אבל ראינו במשך העמוד בדף כ' עמוד ב' דעת חכמים שכך גם ההלכה בשולחן ערוך סימן שע"ד סעיף ו', כל שמתאבל עליו, כל אחד מהשבעה קרובים, אביו, אמו, אשתו, אחיו, אחותו, בנו, ביתו, מתאבל אמו. כשאחד מהשבעה קרובים שלו באבלות, הוא בעצמו גם צריך לנהוג אבלות. מוסיף השולחן ערוך, מה שהגמרא מעמידה, שלפי דעת חכמים דווקא בעודו בפניו, דווקא כשהוא, נאמר, הסבא בפניו של בנו, כשבנו באבלות, אז הוא נוהג אבלות. אבל שלא בפניו אין צריך לנהוג אבלות. אלה הם דבריו של השולחן ערוך. ומכיוון שהמימר נהג כמו דעת חכמים, אז כשהנכד שלו נפטר והבן שלו ישב באבלות, הוא קיים גם כן מצוות קריאה. כמו שכותב השולחן ערוך בסימן שין מם, ביורי דעה כמובן, שהדין הזה של אבלות על הקרובי הקרובים נוהג גם כן קריאה. את הברי, הבן שהיה באמצע אבלות בא לפני אביו המימר, אחרי שהמימר קרא קריאה, קרא באפי. אז לפי פירוש אחד, המימר קרא פעם נוספת קריאה כשהבן שלו הגיע, בשביל לנהוג אבלות בפניו. הדקר, המימר נזכר דמיושב קרא, שהפעמיים שהוא קרא קריאה, הוא ישב בזמן שהוא קרא את הקריאה, והוא לא עמד. וההלכה היא, כמו שאנחנו נראה מיד, שצריכים לקרוא הקריאה בעמידה. אז המימר קם, קרא פעם שלישית מעומד. קרא קריאה כשהוא עומד. תוספות מביא הסבר מאוד מרתק, מה הסיבה שהמימר קרא פעם נוספת, ומה קרה כשהבן שלו הגיע. הוא מבאר שכשהמימר קרא פעם ראשונה, הוא קרא כשהוא יושב. זה נודע לבן שלו. אז הבן רצה לרמז לאבא שלו שהוא צריך לקרוא פעם נוספת. כי הדין הוא, כך גם נפסק להלכה, זה באמת להלכה, זה לא השתנה עד היום. תכף נראה שכל המושג של לנהוג אבלות לקרובי הקרובים לא נוהג היום, לפי מה שידוע גם לפי בני עדות המזרח. אבל על כל פנים, הדין הזה שקריאה צריך לקרוא דווקא מעומד נוהג לפי כל הדעות. ואם אדם קרא קריאה בישיבה, צריך לקרוא פעם נוספת בעמידה. אז הבן ראה דבר כזה. הוא ניגש לאבא שלו ורוצה לרמז לו, אבא, צריך לקרוא בעמידה. אבל לא רצה לומר לו הלכה, אלא רוצה לרמז את זה בדרך כבוד. אז מה עשה הבן? בא לפני אביו, לפי זה מספרים את הסיפור ככה, נעמיד את זה גם לפי המילים של הגמרא, המימר שכיב לבר ברי, נפטר בן בנו, וקרא אליו, הוא קרא קריאה בישיבה. הבן שמע מזה שאביו קרא בישיבה, אתה ברי, למה הבן שלו בא? לפי הפירוש השני בתוספות זה מובן מאוד יפה, כי הוא שמע שאביו קרא קריאה בישיבה. אז בא הבן וקרא בפני אביו בעמידה, קרא באפי. ואז האבא נזכר באמת שצריך לקרוא הקריאה בעמידה, והוא הדקר את זה במיושב קרא, הוא נזכר שהוא קרא קריאה בישיבה, אז קם המימר על רגליו וקרא לפי זה פעם שנייה, קרא פעם בעמידה. הרמ"א, בסימן שיניים ד' סעיף ו' כותב, ומביא את זה מהראשונים כמובן, ויש אומרים דאהידנה, היום נוהגים להקל באבלות זה של המתאבלים עמו. למה? דאין זה אלא משום כבוד המתאבלים. אין חיוב להתאבל כשמישהו מהשבעה קרובים שלו באבל, ביחד איתו. אלא כל מה שנאמר הסבא מתאבל כשהבן שלו באבלות, זה רק משום כבודו. משום כבוד המתאבלים. ועכשיו נהגו כולם למחול. זה דבר שאפשר למחול, ונהגו למחול. מוסיף הרמ"א, וכן נוהגים מעידנה, וכך נוהגים היום, שלא להתאבל כלל עם המתאבלים. וכל המחמיר בזה אינו אלא מן המתמיהים, זה דבר תמוע, מה הוא מחמיר? למה להתאבל על אחד שהוא לא מהשבעה קרובים, בגלל שאחד מהשבעה קרובים כרגע מתאבל עליו? וגם בספר ילקוט יוסף, שמביא את פסקי מרן, הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, גם כותב כך, שהיום לא נהגו לנהוג אבלות על קרובי קרובים. גם הדין של קריאה, לקרוע על קרובי קרובים, זה גם כן מאותה הסיבה. משום כבוד לאבל. אבל גם בזה כותב השולחן ערוך סימן שין מם, שנהגו לקרוע על קרובי קרובים. גם שם הרמ"א כותב שהיום לא נהגו כן, וילקוט יוסף גם כן בעניין קריאה כותב גם, שלא נהגו היום בזמננו, לא באבלות על קרובי קרובים, ולא לקרוע על קרובי קרובים. ואם כן, היום בזמננו זה לא נוהג, ההלכה שמובאת כאן במעשה, שהסבא עשה קריאה, בגלל שהנכד שלו עזב את העולם. אבל הדבר שכן הוגע היום הלכה למעשה, והוא באמת חשוב מאוד לדעת אותו, זה שקריאה חייבים לעשות בעמידה, עד כדי כך שאם אדם בדיעבד קרא לא בעמידה, אלא בישיבה, צריך לקרוא פעם נוספת בעמידה, וזה באמת נפסק להלכה. אמר לרב אשי למימר, שאל אותו, הוא קרא פעם נוספת, בגלל שפעם הראשונה הייתה בישיבה? קריאה דמעומד מנהלן, מנהין אתה יודע שצריכים לקרוא דווקא בעמידה? דכתיב, כי הפסוק אומר, על איוב, כשלא עלינו נודע לו שמתו בניו ובנותיו, ויקם איוב ויקרא את מעילו. אתה רואה שהוא קם, עמד. נשאלת השאלה, אם זה הראיה, אלא מעתה. שאם איוב כתוב עליו שהוא קם, אז זה אומר שחובה לקום לפני הקריאה? הרי כתוב, אם אדם עזב את העולם בלי ילדים, אשתו לא יכולה מיד להתחתן עם מישהו אחר, אלא היא צריכה לקבל או שמתחתנת על ידי מצוות ייבום עם אחד מהאחים של בעלה, שבדרך כלל זה חיוב של אשת אח, אבל אם האח עזב את העולם בלי ילדים, אז יש מצוות ייבום לאחד מהאחים לשאת ולייבם את אשת אחיו, או שהוא נותן לה חליצה. שזה כמו גט. כתוב לעניין חליצה, שחלק מהסדר של מצוות חליצה, אומרת התורה, ועמד ואמר, לא חפצתי לקחת. אחי נמי, גם כאן תאמר שיש חיוב לעמוד, והתניה, הרי הברייתא אומרת, שאפשר לקיים מצוות חליצה, בין אם היבם יושב, בין אם היבם עומד, ובין אם היבם מוטה, הוא נשען. אז אם כן, כל שכן, אם החליצה כשרה בישיבה, כל שכן שהאמירה שהוא אומר, לא חפצתי לקחתה, בוודאי יכולה להיות בישיבה. אם כן, גם אם הפסוק אומר, ויקם איוב, זה לא אומר שיש חובה לקום, אלא שבמציאות איוב קם, אבל לא חייב להיות שכולם חייבים לקום. אמר לי, יש הבדל. הטעם, לעניין ייבום, לא כתיב ויעמוד ויאמר. שאם הוא יושב, הוא צריך לעמוד ולומר. לעומת זאת, אחה, אצל איוב, כשהוא קרא את בגדיו, כתיב, הוא ישב, או שהוא היה בתנוחה אחרת, ויקום, הוא היה צריך לקום ולעמוד, ויקרא. רואים מכאן שאיכשהו היה לפני כן, זה לא היה במצב נכון כדי לקיים מצוות קריאה, הוא היה צריך לשנות את המצב ולקרוא. לעומת זאת, לעניין חליצה, כתוב ועמד ואמר. זה כמו סיפור כזה. לא כתוב שצריך לעשות פעולה של ויעמוד. לכן שם באמת מצוות חליצה כשרה גם לא בעמידה. וכן אמר רמי בר חמה, מניין למצוות קריאה שהיא מעומד בעמידה, שנאמר, ויקם איוב ויקרא, שהוא עשה את זה בעמידה. אבל הגמרא דוחה את זה. כאן הגמרא דוחה את הלימוד מאיוב. דילמה, אולי מה שאיוב קיים מצוות קריאה דווקא בעמידה, מילתא יתר תעודה עבד, אולי הוא עשה את זה מעבר למה שחייבים. הוא החמיר יותר. די לא תימה אחי, כי אם לא תרצה לומר שהוא עשה מעבר למה שצריך, מה שכתוב, ויגז את ראשו, הוא תלש את השיער של הראש. אחי נמי, וכי גם כאן תאמר שיש מצווה לתלוש את השיער של הראש? אז קודם כל, זה איסור חמור לתלוש שיער של הראש, להבל. לא יקרחו קורחה בראשם, וכמו שנפסק בשולחן ארוך, יורה דעה, סימן קוף פי. ואיך בכל זאת איוב עשה את התלישה של השיער, אז המלבים מבאר שהוא תלש את השיער לא בגלל האבלות, אלא בגלל שהוא איבד את נכסיו. בכל אופן, בוודאי שאי אפשר לבאר שויגוז את ראשו, הכוונה שמכיוון שהוא תלש את שיער ראשו, גם אנחנו צריכים לקיים את זה. אז גם מה שכתוב שהוא נעמד לקיים מצוות קריאה, זה עדיין לא אומר שגם אנחנו צריכים לעמוד. אלא מביאה הגמרא מקור אחר, מניין לומדים שמצוות קריאה צריכה לעשות בעמידה. מאחה, כשדוד המלך התאבל על בנו אמנון, והיה קום המלך, הוא קם, ואז ויקרא את בגדיו. שואלת הגמרא, גם כאן מנסה הגמרא לשאול, ודילמה, אולי דוד המלך החמיר על עצמו מעבר למה שחייבים. מילתא יתר תעביד. עשה דבר יותר, די לא תימה אחי, אם לא תאמר שהוא עשה יותר מה שצריך. מה שהפסוק אומר, וישכב ארצה, שהוא ישן על הרצפה. אחי נמי, שלומדים מכאן שצריך לשכב על הרצפה, אדרבה, יש מצווה שהייתה נוהגת בזמן המשנה, והיום זה לא נוהג כמו שהשולחן ערוך כותב, שהופכים את המיטה, כפיית המיטה. היושנים על מיטה הפוכה, לא על הרצפה. ואם אדם ישן על הרצפה, הוא לא יוצא ידי חובה. והתניה ישב או שכב על גבי מיטה, או שישב על גבי כיסא, או על גבי אודיאני, זה כיסוי של בור. גדולה מכולן אמרו שאפילו אם האבל ישן על גבי הקרקע, לא יצא ידי חובתו, ואמר ביוחנן למה? שלא קיים מצוות כפיית המיטה. זה לא עוזר שהוא ישן על הרצפה, הוא צריך להפוך את המיטה שלו. על כל פנים, רואים שלא צריך לשכב על הרצפה, למרות שדוד המלך כתוב, וישכב ארצה. עונה הגמרא, מה שכתוב אצל דוד המלך, נוהגים, לומדים מזה מנהגי אבלות. ומה שהפסוק אומר, וישכב ארצה, כאין ארצה. לגבי דוד המלך, להפוך את המיטה, זה כמו לשכב ארצה. וזה מה שכוונה, וישכב ארצה, שבאמת הפך את מיטתו. ומה שכתוב שדוד המלך נעמד, לקיים מצוות קריאה. לומדים מכאן שמצוות קריאה צריכה להיות בעמידה וכך הלכה. תנו רבנן, אלו דברים שאבל אסור בהם בכל שבעת ימי האבלות. הוא אסור במלאכה. בשלושה ימים הראשונים הוא אסור אפילו בצנאה ואפילו אם הוא עני שאין לו מה לאכול. מכאן ואילך. אנחנו נראה בהמשך שאם הוא עני ואין לו מה לאכול, אז הוא עושה בצנאה. וכן הוא אסור ברחיצה, אפילו בצונן ובשיחה, לסוך את בשרו בשמן ובתשמיש המיטה, ובנעילת הסנדל שעשוי מאור, ואסור ללמוד תורה, כי תורה משמחת את הלב. אסור לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים ולשנות במשנה, משניות, במדרש, דרשות של פסוקים שלומדים מהם הלכות, ובהלכות, ברייתות, ובהשס, אז עדיין לא היה את השס, מדברים פה על ברייתה, אז הכוונה כל מיני מחלוקות שיש בין החכמים, ובהגדות, מדרשי אגדה, כמו מדרש רבה, מדרש תנחומה, אלא אם כן הוא לומד את הסוגיות שאנחנו לומדים בהם כעת, שנזכה לבדל לחיים טובים וארוכים, ודיני אבלות מותר לו. וכן, היתר נוסף, כותבת הברייתא. ואם היו רבים צריכים לו לדרוש ברבים, או שהוא דיין מומחה, או שהוא ראש ישיבה, וצריכים אותו לדין או להוראה, או שהוא מלמד תינוקות, אינו נמנע. הוא לא חייב להימנע מלדרוש. וכן היה מעשה, ומת בנו של רבי יוסי בציפורי, ורבי יוסי נכנס לבית המדרש ודרש כל היום כולו. תכף נראה באיזה צורה. רבא בר בר חנה, גם כן, היה באבלות, התראה בי מילתא, הראה לו מקרה, מה שנקרא. הוא נהג אבלות, סבר דלא למיפק לפירקה, לא הולך הדרוש בבית המדרש בימי אבלותו, כי הוא אסור בלימוד תורה. אמר לרבי חנינה, הרי הברייתא אומרת, אם היו רבים צריכים לו, אינו נמנע. אתה הרי רבים צריכים לך. אז הוא באמת הלך לדרוש ברבים. הוא רצה להתחיל את הדרשה כמו שהוא היה רגיל כל פעם. סבר לעוקמי אמורה עלי, להעמיד איזשהו חכם, שישמע מה הוא אומר ויאמר לרבים בקול, או שאפילו יתרגם את הדברים לשפה שהציבור מבינים. אז אמר לי רב, אמר רב, רב לרבא בר בר חנה, תעניה, ובלבד שלא יעמיד תורגמן, שלא יעמיד מישהו שיאמר את הדברים שלו לרבים בקול, כמו שהוא רגיל כל פעם לעשות. למה? כדי לעשות איזשהו שינוי מהרגילות שהוא רגיל בדרך כלל. מה השינוי שיעשה? ולהיכי אביד, כי עד תעניה, מעשה ומת בנו של רבי יהודה בר אילאי, והוא נכנס לבית המדרש לדרוש ברבים. ונכנס אחריו רבי חנניה בן עקביה, וישב בצידו של רבי יהודה בר אילאי. ורבי יהודה בר אילאי, כשרוצה לתת את הדרשה, הוא לא אמר את זה ישר למתורגמן, אלא מה שנקרא כלי שני. לחש הוא לרבי חנניה בן עקביה. הדרשן רבי יהודה בר אילאי, שהיה באבלות באותו זמן, אמר את הדברים לרבי חנניה בן עקביה, ורבי חנניה בן עקביה הוא זה שאמר בלחש למתורגמן, והתורגמן נשמע לרבים. דענו שהוא עמיד מישהו בינו לבין המתורגמן כדי לעשות איזשהו שינוי. באמת השולחן ערוך ככה כותב, בסימן שימפי ד' סעיף ד', לעשות בצורה הזאת, עם הדרשן הזה הרבים צריכים לו, לא לומר על ידי מתורגמן ישר, אלא לומר למישהו, והוא יאמר למתורגמן שיאמר לרבים. הפוסקים באמת מרבים לדון בנושא הזה, האם כשאדם רבים צריכים לו, יכול ללכת ולתת דרשות לרבים. אז דבר ראשון, נציין את דבריו שכותב אחד מהראשונים, השיטה לתלמיד הרי מפריש, הוא כותב שאם יש גדול ממנו בעיר, אין זה נחשב רבים צריכים לו. זאת אומרת, רק אם הוא הכי גדול בעיר, אז זה נחשב שרבים צריכים לו. אבל אם יש מישהו יותר ממנו, אז אפשר ללכת ולשמוע ממישהו שהוא יותר ממנו. אבל באמת להלכה מובא שיש בין הפוסקים שאומרים כך ויש אומרים כך, אבל יש דעות שסוברות שלמשל אדם שהוא מלמד ילדים, התירו לו ללכת ללמד. למה? כי מביאים ממלא מקום, אז הילדים לא לומדים באותה הדרך. ויש מהפוסקים שאומרים גם אדם שהוא מלמד תורה, שיעורי תורה, ואם הוא ימנע מללמד שיעורי תורה, אז אנשים יתבטלו מלימוד תורה בגללו. אז הוא צריך ללמד תורה גם בימי אבלותו. צריך לדעת, כל אחד ינהג כפי מנהגו, ולהתייעץ עם מורה הוראה, כי באמת יש בזה דין ודברים בין הפוסקים, רק נציין את דבריו בפשטות שכותב השולחן ערוך, הוא באמת משתמש עם המסקנה פה של הגמרא, והוא פוסק אותה להלכה, שפשוט יאמר, הדרשן יאמר את הדברים שלו לאדם אחר, ואדם אחר הוא זה שיאמר את הדברים למתורגמן, והמתורגמן ישמיע לציבור. זה יכול גם להיות בזמננו שאין מתורגמן, אז יש מאחרונים שכותבים שבזמננו שאין מתורגמן, אז אי אפשר לקיים את ההלכה הזאת, אז אסור לדרוש ברבים. אבל לפי אלה שמקלים, יכול להיות שצריך לעשות איזשהו שינוי, שלא יהיה הוא עצמו הדרשן, אולי שיגיד את הדברים לדרשן אחר, והדרשן יאמר את הדברים בציבור, יביא ממלא מקום, כמו שבכל מיני מקרים מביאים ממלא מקום, אז גם במקרה הזה אולי יוכל להביא ממלא מקום. לגבי מורה הוראה, שמורה הלכות, ואין אף אחד שיכול להורות הלכות, אז ביחיד, באמת מובא בפוסקים שהוא יכול להורות הלכה ליחיד. אם אין מישהו אחר שיוכל להורות. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן. ראינו בברייתא הקודמת את ההלכות של אבלות לכל ימי השבעה. כאן מובאים הלכות שהם לא נוהגים בכל ימי השבעה, אלא רק בימים הראשונים. אבל, לפי דעת רבי אליעזר, שלושה ימים הראשונים אסור להניח תפילין, אבל מהיום השלישי ואילך, והיום השלישי בעצמו, גם בכלל, כבר מותר לו להניח תפילין. כי עיקר האבלות נוהגת רק בשני ימים הראשונים לעניין זה. ואם ביום השלישי לאבלות באו פנים חדשות, מה פירוש? באו לנחם אותו אנשים שעד היום לא היו פה בניחום אבלים, ואם הם יראו אותו עם תפילין, הם יהיו סבורים שגם בימים הראשונים הוא היה עם תפילין. היינו סבורים אולי שהוא יצטרך לחלוץ את התפילין כדי שלא יחשדו בו שהוא הניח תפילין גם ביום הראשון והשני. בכל זאת, אינו חולץ דברי רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, לא שלושה ימים, אלא אבל רק שני ימים הראשונים של האבלות אסור להניח תפילין, ומהיום השני, והיום השני בכלל, כבר מותר לו להניח תפילין. כי עיקר האבלות זה רק נוהג יום אחד. מצד שני, רבי יהושע מחמיר ואומר, ואם באו פנים חדשות, הוא כן חולץ את התפילין, כי יחשדו בו שהוא הניח תפילין גם ביום הראשון. להלכה כותב השולחן ערוך דווקא בחלק אורח חיים סימן למד ח' סעיף ז' בהלכות תפילין, אבל ביום ראשון אסור להניח תפילין. מכאן ואילך חייב מהיום השני, אפילו באו פנים חדשות, הוא לא חולץ את התפילין. וכן נוהגים שביום השני ודאי מניחים תפילין, ואם באו פנים חדשות, הכוונה הוא מתפלל הרי בבית האבלים, ומתפלל תפילה, אז באים מניין. אז גם אם באו אנשים שלא היו אתמול במניין, המנהג הוא שלא צריכים לחלוץ את התפילין בפניהם. לעניין היום הראשון, להלכה כותב השולחן ערוך, כמו הגמרא שלנו, שביום הראשון לא מניחים תפילין, גם אם קברו את המת, ועדיין יש זמן להניח תפילין. וככה ההלכה. בכל זאת, יש כאלה שנוהגים להניח תפילין ביום הראשון אחרי קבורת המת, כשהוא כבר לא עונן, ובפוסקים מביאים שיש... יש להם על מי לסמוך, אבל זה מנהג יחידים. עיקר הדין, עיקר ההלכה ביום הראשון, אבל פטור מהנחת תפילין. לעניין לברך, ודאי שצריך להתייעץ עם מורה הוראה, כל אחד לפי מנהגו, לגבי הנחת תפילין ביום הראשון. אמר רב מתנה, יש פה בעצם ויכוח בין רבי אליעזר, שסובר שעיקר האבלות זה שני ימים, ולכן לא מניחים תפילין בשני ימים, לבין רבי יהושע, שעיקר האבלות זה יום אחד. מה המקור שלהם? מה איתם עד רבי אליעזר שעיקר האבלות שני ימים? דכתיב, ויתמו, הסתיימו ימי, לשון רבים, בכי אבל משה. שני ימים, מיעוט רבים שניים. זה עיקר האבלות. אמר רבינה, מה איתם עד רבי יהושע שעיקר האבלות יום אחד? דכתיב, ואחריתה כיום, יום אחד, יאמר. שואלת הגמרא, ולפי דעתו של רבי יהושע, נמי הכתיב ויתמו ימי וגומר, משמע שזה שני ימים. אומרת הגמרא, אמר לך רבי יהושע, שאני משה, האבלות של משה רבנו זה שונה לגמרי. האבלות הייתה גדולה הרבה יותר. דתקיף אבלי. לכן היו צריכים יומיים, אבל שאר אנשים מספיק יום אחד. בלי פלאים רואים כאן. שמשה רבנו, הגדולה שלו והמעלה שלו, כמו שהתורה אומרת, ולא קם נביא בישראל כמשה, שהוא שונה משאר האנשים. ויש אפילו הלכה אצל משה רבינו בשונה מאחרים, שאצלו עיקר האבלות היה יומיים, רק אצלו. ורבי אליעזר נמי, הכתיב והחריטה כיום, מר, אז איך הוא אומר שעיקר אבלות זה יומיים? אז הוא יבהר לך, זה לא אומר שעיקר אבלות זה יום אחד, אלא עיקר מרירה, עיקר המרירות וההתאמצות לבכות על המת, זה חד יום מרו. אבל באמת, לדיני אבלות, יומיים זה העיקר לפי דעתו. אמר אולה, הלכה כרבי אליעזר בחליצה, שאם באו פנים חדשות ביום השלישי, הוא לא צריך לחלוץ את התפילין. לעניין חליצה. והלכה כרבי יהושע, בזה שמותר לו ההנחה של התפילין כבר ביום השני. היבא אלו, אם באו פנים חדשות ביום השני, מה יפסוק לפי דעתו של אולה? האם חולץ או אינו חולץ? הרי אולה אומר שביום השלישי פוסקים כמו רבי אליעזר שלא צריך לחלוץ את התפילין. לפי דעתו של רבי אליעזר ביום השני הוא חייב, אסור לו להניח תפילין. אז הוא לא דיבר לעניין פנים חדשות אם צריך לחלוץ או לא, כי פשוט אסור להניח תפילין. אבל מצד שני, לעניין להניח תפילין, רק ביום הראשון הוא סובר שלא מניחים תפילין, כמו רבי יהושע, אבל ביום השני כן מניחים תפילין. השאלה היא האם הוא צריך לחלוץ ביום השני, כשבאים פנים חדשות. מביאה הגמרא תשמע, אמר אולה, חולץ ומניח תפילין אפילו 100 פעמים ביום. הוא מניח תפילין, ואם באים אנשים שלא היו פה עד עכשיו, הוא מוריד את התפילין. ושלא יחשדו בו שהוא יניח תפילין גם ביום הראשון. ואז אחרי שהם יוצאים הוא שוב פעם מניח, והוא שוב פעם חולץ ככה, אפילו 100 פעמים ביום. תניא נמי אחי, יהודה בן תימא אומר, חולץ ומניח אפילו 100 פעמים ביום. רבא אמר, כיוון שהניח אפילו ביום השני, שוב אינו חולץ. שואלת הגמרא, מה, ביום השני אפשר להניח תפילין? לפי רבא. והרי הרבא הוא דאמר, לעניין, אם אדם ישב אבלות כמה ימים לפני הרגל, ימי שבעה, ואז הגיע חג, הגיע הרגל. אז הדין הוא שהרגל מבטל את השבעה, אבל זה בתנאי שהוא ישב ונהג אבלות לפני הרגל. כמה זמן הוא צריך לנהוג אבלות לפני הרגל? לפי דעת חכמים וכך הלכה, אפילו רגע אחד. אבל רבא אמר, הלכה כתנא דידן, כמו התנא של המשנה שלנו, דאמר שצריכים לנהוג אבלות שלושה ימים לפני הרגל, כדי שכשיגיע הרגל, נאמר שהרגל מבטל לגמרי את ימי השבעה, ואחרי הרגל לא יצטרכו להמשיך שבעה. אז אם כן רואים שלפי דעתו של רבא, שלושה ימים הראשונים, האבלות תקיפה הרבה יותר וחמורה הרבה יותר, אז למה הוא מתיר להניח תפילין ביום השני, ואפילו אם מגיעים פנים חדשות, הוא לא צריך לחלוץ את התפילין האלה. לפי דעתו, הרי היו צריכים להחמיר בשלושה הימים. אז לפחות היה פוסק, כמו דעתו של רבי אליעזר, שיומיים לא מניחים תפילין. תרץ את הגמרא לפי דעתו של רבא, באמת השלושה ימים הראשונים, האבלות חמורה יותר. ולמה הוא מקל בעניין הנחת תפילין? מצווה שאני. כי להניח תפילין זה מצווה, אז חכמים מקלו שאי אפשר להניח תפילין אפילו ביום השני. אנחנו מוצאים שהשלושה ימים הראשונים של האבלות להלכה חמורים יותר משאר הימים של ימי השבעה. הראשונים מביאים את דברי התלמוד ירושלמי במסכת מועד קטן, המסכת שלנו, בפרק שלנו, פרק שלישי, הלכה ה', ובתלמוד ירושלמי זה יוצא דף י' עמוד א'. רבי אבא ברי דרבי פאפי, רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי, אמר, דבר מצמרר, כל תלת היומים, שלושה ימים הראשונים אחרי שהאדם מסתלק לבית עולמו, נפשה טייסה על גופה, הנפש מרחפת על הגוף. סבירה די חזרה לגבי, היא סבורה שהיא הולכת לחזור לתוך הגוף. נחזור להמשיך לחיות בעולם הזה. כיוון די חמיה די השתנה זיוון די אפוי, ברגע שהיא רואה שהשתנה זיו הפנים, היא שב קלי ואז ללה. היא עוזבת את הגוף והולכת לנוח בגן עדן, בצרור החיים. ומכאן לומדים ששלושה ימים הראשונים של האבלות חמורים יותר משאר ימי השבעה. זה אחד מהטעמים. מביאה הגמרא תנו רבנן. אבל בשלושה ימים הראשונים של האבלות אסור בעשיית מלאכה. בשום פנים ואופן. ואפילו אם הוא עני המתפרנס מן הצדקה, בשלושה ימים הראשונים הוא אסור בעשיית מלאכה. אחרי השלושה ימים הראשונים מכאן ואילך, עושה האבל מלאכה בצנעה בתוך ביתו, והשולחן ערוך נוקט כמו הראשונים שסוברים שזה מדבר על אני המתפרנס מהצדקה. וכן האישה אחרי שלושה ימים מותרת במלאכה, לכן היא טובה בפלך שטובים בו, במין כלי שטובים בו חוטים, אבל היא עושה את כל זה דווקא בתוך ביתה. התלמוד ירושלמי שהזכרנו מביא שאומנם אחרי שלושה ימים אם הוא אני המתפרנס מהצדקה מותר בעשיית מלאכה וצנעה, אבל שהשם מברך אותנו, אמרו, תבוא מאירה, כוונה הפך של ברכה, לשכניו שהצריכוהו לכך, שהם לא דאגו לו שהוא לא יצטרך לצאת למלאכה בימי האבל שלו. תנו רבנן, אבל שלושה ימים הראשונים של האבלות אינו הולך אפילו לבית האבל, אסור לו לצאת מהבית. אפילו אם יש מישהו שנפטר מהשכנים שלו, אסור לו ללכת ללוויה ואסור לו ללכת לנחם. מכאן ואילך, אחרי השלושה ימים הראשונים, הולך לבית האבל, אבל ואינו יושב במקום המנחמים, אלא במקום המתנחמים עם האבלים. הרמ"א כותב, השולחן ערוך פוסק את זה להלכה, והרמ"א כותב שבכל זאת נהגו, הוא לא ראה שנוהגים שהאבל יצא מפתח ביתו, אפילו לא למטרה הזאת, וכל מה שהתירו זה רק במקום צורך גדול, התירו לאבל לצאת, אם זה לצורך דבר האבד וכדומה. והוא מביא שמה, אם אני זוכר טוב, בשם התרומת הדשן, שמכיוון שכל העניין זה שהוא לא יסתובב בין אנשים כדי להפיג לעצמו את האבלות, אז בלילה שאין כל כך אנשים, אז אם זה לצורך, זה יותר קל לצאת מפתח ביתו. לעניין שאלת שלום, אבל בשאלת שלום. מביאה הגמרא ברייתא. תנו רבנן, אבל בשלושה ימים הראשונים של האבלות, זה הכי חמור, הוא אסור בשאלת שלום. אסור לו לברך בשלום, ואם מישהו אומר לו שלום, הגמרא מעמידה בהמשך וכך נפסק להלכה, הוא צריך לומר לו שהוא באבלות ולכן הוא לא יכול לענות לו שלום. זה בשלושה ימים הראשונים. משלושה ימים ועד שבעה, אז מישהו שואל אותו בשלומו כי הוא לא יודע שהוא אבל, משיב שלום, אבל ואינו שואל בשלומם של אחרים. מכאן ואילך, אחרי ימי השבעה, שואל ומשיב כדרכו. הגמרא תבאר את הדברים. שואלת הגמרא, שלושה ימים הראשונים אסור לומר שלום, אסור בשאלת שלום, והתניא, מעשה שהיה, מקווים שזה לא יהיה שוב, מתפללים להשם. ומתו בניו של רבי עקיבא. נכנסו כל ישראל והספידו מספד גדול. בשעת פטירתם, רוצים לחזור לבתיהם, כל המנחמים, עמד רבי עקיבא על איזה במה, מה שנקרא, על ספסל גדול, ואמר, אחינו בית ישראל, שימעו. הוא הודה להם מן הסתם על מה שהם באו לנחם אותו, והוא בא לספר להם שבאמת הדברים שלהם ניחמו אותו, והוא אומר להם, אפילו אם הבנים האלה היו שני בנים חתנים, שכבר היו נשואים, שאז כבר מחכים לנחת הרבה יותר, מנוחם הוא, היה רבי עקיבא מתנחם, בשביל הכבוד שעשיתם. וכל שכן שהם היו לא נשואים, ודאי שהוא היה מנוחם. ואם בשביל עקיבא באתם, לא באתם הרי בשבילי, כל ישראל, אם בשביל עקיבא באתם, הרי כמה עקיבא יש בשוק? למה לא הלכתם, למה לא כל עם ישראל באים לנחם כשזה עקיבא, כשסתם בן אדם שקוראים לו עקיבא יושב שבעה? אלא, למה באתם לנחם אותי? רבי עקיבא היה בכזאת ענווה. כך אמרתם, תורת אלוקיו בליבו. הוא כמו ארון קודש שיש בליבו ספר תורה. באתם לכבד את הספר תורה. באתם לכבד כבוד התורה. אפשר לדייק, הוא לא אמר, אלא באתם בשביל כבוד תורתי. אלא כך אמרתם, תורת אלוקיו בליבו, יש בליבי דברי תורה. הוא לא מחזיק מעצמו שהוא בעצמו יותר גדול. וכל שכן, אם באתם לכבוד התורה, ששכרכם כפול, לכו לבתיכם לשלום. לשלום? הוא הרי בימי אבל, איך מותר לשאול בשלומם? עונה הגמרא, כבוד רבים שני. כיוון שהיו שם רבים, היה מותר לשאול בשלומם. בהמשך הברייתא למדנו, שמי שהסתיימו שלושה ימי האבלות הראשונים, ועד שמסתיימים לגמרי ימי השבעה, באותם ימים, אם מגיע אחד ושואל בשלומו של האבל, אז האבל משיב. אבל האבל מצד עצמו, ואינו הולך ושואל בשלומו של מישהו אחר. כי הוא בתוך ימי השבעה. אבל כשהסתיימו ימי השבעה, אומרת הברייתא, ומכאן ואילך, מי שהסתיימו ימי השבעה, גם בתוך ימי השלושים, שואל בשלומם של אחרים, ומשיב להם אם הם שואלים בשלומו, כדרכו. שואלת הגמרא, מה? הסתיימו ימי השבעה, הוא יכול לשאול בשלומם של אחרים, ואם אחרים שואלים בשלומו, הוא יכול להשיב להם? ורמינו, אני אקשה לך סתירה מברייתא אחרת, המוצא את חברו, גם פוגש את חברו, שישב עכשיו שבעה, והוא פוגש אותו כשהסתיימו ימי השבעה. ניקח דוגמה, הוא לא הספיק לבוא לנחם אותו בימי השבעה. עכשיו הוא פוגש אותו אחרי שהוא כבר קם מהשבעה, בתוך ימי השלושים. אז אם הוא עבד בתוך 30 יום, אפשר עדיין להשלים ולנחם אותו. מדבר עם אותן חומים, כי כל 30 ימים מאז תחילת האבלות, עדיין יש שם אבל על אותו אחד. ואינו שואל בשלומו, מפורש באורייתא, שאי אפשר לשאול בשלומו של האבל, אפילו שהסתיימו כבר שבעת ימי האבלות, ואם כן מכאן כבר יש סתירה לברייתא הקודמת, ששם היה כתוב שהוא שואל בשלומם של אחרים אחרי שהסתיימו שבעת ימי האבלות, וגם אחרים שואלים בשלומו. כאן כתוב שהאבל אסור לשאול בשלומו, וכל שכן שהאבל לא שואל בשלומם של אחרים. ולאחר שהסתיימו 30 יום, אז אדם אחר שואל בשלומו של האבל, כי אז הוא כבר שרוי בשלום אותו אבל. ומאז ועלה כבר אינו מדבר עם אותן חומים, כי נגמרו 30 ימים של האבלות. עוד אומרת הברייתא, אם מתה אשתו של חברו, וחברו כבר הספיק ונשא אישה אחרת בתוך 30 יום, בתוך ימי ה-30 מהאישה הראשונה שנפטרה לו. כאן זה שונה. בדרך כלל, בתוך 30 יום לאבלות אפשר לנחם. אבל אדם שכבר, שהוא ישב באבלות על אשתו, ובתוך 30 יום הוא כבר נשא אישה אחרת, אינו רשאי להיכנס לביתו ולדבר עם אותן חומים. כי אשתו נמצאת שם. ויהיה לך לישות הדת. על זה שמנחמים אותו עדיין מהאישה הראשונה. אבל אם הוא לא נכנס אליו הביתה, אלא מצאו בשוק ושם אשתו לא נמצאת, הוא לא ליד אשתו, אז אין כאן חלישות הדעת של האישה השנייה שמנחמים אותו על האישה הראשונה, אבל יש בעיה אחרת. ולכן, גם אם הוא אומר לו תנחומים, הוא אומר לו את זה בשפה רפה ובכובד ראש, כדי שלא יזכר יותר מדי באישה הראשונה, ואולי הוא עוד יתחרט על האישה השנייה שהוא לקח. אבל כל פנים קם בברייתא נאמר מפורש, כמו שהדגשנו תוך כדי, שכשהסתיימו השבעה, ימי השבעה, והוא נמצא בתוך 30 יום, אסור לשאול בשלומו של האבל, ולכאורה כל שכן שהאבל לא יכול לשאול בשלומם של אחרים. תרצת הגמרא, אמר רב אידי ברבין, יש הבדל בין אם הוא שואל בשלומם של אחרים לבין שאחרים שואלים בשלומו. הוא, האבל, שואל אחרי השבעה בשלום אחרים. מה שלומך? הכל בסדר? כי שלומם של אחרים הם שרויים בשלום. אבל האחרים אין שואלים בשלומו של האבל בתוך 30 יום. לפי שבאותם 30 יום של האבלות הוא אינו שרוי בשלום, כי הוא הרי אבל על המיטה שאחד מקרוביו נפטר. שואלת הגמרא והמדקתני בברייתא הראשונה שאחר שבעה הוא משיב שלום. איך הוא משיב שלום אם לא שואלים בשלומו? מכלל דשאילינן ליה, רואים מפה שאחרים שואלים בשלומו אם הוא משיב. למה שאדם ישיב אם לא שאלו אותו? מתרצת הגמרא, אסור לשאול בשלומו של האבל. אפילו אחרי השבעה, כל מה שהוא בתוך השלושים. אז איך הוא משיב? מדובר פה דלא יד אי. הם לא ידעו שלא שואלים בשלומו, או שהם לא ידעו שהוא אבל. לכן הוא משיב בשלומם. שואלת הגמרא, אז למה בתוך השבעה עצמה, או בשלושה ימים הראשונים, היא אחי, התמנמי. בשלושה ימים הראשונים שיושב באבלות, כתוב, שאם אחרים שואלים בשלומו, אסור לו להשיב להם. למה? עונה הגמרא, כן, למה? יחי, אתם נעמי, גם בשלושה ימים הראשונים של האבלות, אם אחרים שואלים בשלומו, שאם מותר לו להשיב להם, למה באמת אסור לו להשיב להם בשלושה ימים הראשונים? עונה הגמרא, אתם מודע לו, כי השלושה ימים הראשונים של האבלות הרבה יותר חמורים. לכן, גם אם אחרים לא ידעו שהוא אבל, והם שאלו בשלומו, הוא צריך להגיד להם, הוא עכשיו בתוך האבלות, ולכן הוא לא יכול לענות להם. אבל, וגם לא מהדר לו, אסור לו להשיב להם. אבל אחרי שהסתיימו השלושה ימים הראשונים, אם שאלו בשלומו, שלא ידעו שאלות, שלא שואלים בשלומו, לא צריך להודיע אינהו, הוא לא צריך להודיע להם. אלא מפני דרכי שלום, מותר לו אפילו להשיב להם שלום. בברייתא למדנו, שברגע שהסתיימו השלושים ימי אבל, אפשר לשאול בשלומו, ולא מנחמים אותו כבר אחר כך, אחרי 30 יום. ורמילו, אני אקשה לך סתירה מברייתא אחרת. המוצא את חברו אבל, אפילו שכבר הסתיימו 30 יום, אם זה בתוך 12 חודש, מדבר עם אותן חומים, ואינו שואל בשלומו. ורק לאחר 12 חודש שואל בשלומו, וכבר אינו מדבר עם אותן חומים. תכף הגמרא תתרץ, זה מדובר שהוא אבל על אביו או על אמו. בכל אופן הברייתא ממשיכה. אבל מדבר עמו מן הצד. אחרי 12 חודש, הוא יכול לומר לו, תתנחם, אבל הוא לא מזכיר לו את המת, במקרה שלנו זה מדובר על אביו או על אמו, אחרי שעברו 12 חודש. אמר רבי מאיר, אני רוצה לתת לך המחשה. המוצא את חברו אבל לאחר 12 חודש, כבר הסתיימה השנה, הסתיימו 12 חודש, והוא מדבר עמו בתנחומים, אתה יודע למה הוא דומה? לאדם שחלילה נשברה רגלו, וכבר הספיקה להירפא, וחי איתה. מצאו רופא ואמר לו, אתה יודע איזה רופא טוב אני? קלח אצלי שיבוא אליו, שאני שוברה, הוא שובר שוב פעם את הרגל אותו רופא, והרפאנה, והוא ירפא לו בחזרה את הרגל. למה? כדי שתדע שסממנים שלי יפים והוא יכול לרפא רגל של אנשים. אז כמו שזה לא מועיל כלום לאותו אדם שכבר הרגל שלו בריאה, מה רוצים לשבור את הרגל שוב ולרפא, אין לזה שום תועלת, כך גם אחרי שנה האדם כבר ניתה לו רפואה, הוא כבר השלים עם האבלות, ואם רק מזכירים לו, זה שבאים לנחם אותו על האבל, זה רק מזכיר לו את האבלות, וזה רק שובר אותו שוב, ומה, באים לנחם אותו? שלא ישברו אותו, ולא יבואו לנחם אותו. הוא כבר לא כל כך שרוי באבלות אחרי שנה. הוא כבר יתנחם. על כל פנים, ברייתא אחת אומרת, שאחרי שעוברים 30 יום, הבן אדם כבר לא באבלות. אתה יכול לשאול בשלומו, אל תדבר איתו תנחומים. הברייתא כאן אומרת שרק אחרי 12 חודש הוא כבר לא באבלות, אל תנחם אותו ואל תדבר איתו תנחומים. עונה הגמרא זה לא סותר, לא קשיא, הברייתא הזאת האחרונה מדברת באביו ואימו. אז אם כן, כשאדם אבל על אביו או על אימו, כל ה-12 חודש הוא עדיין יש עליו שם של אבל. ולכן אסור לשאול בשלומו. והברייתא הקודמת, הראשונה, היא דיברה בשאר קרובים. ואז אחרי 30 יום, כבר לא נחשב אבל ואפשר לשאול בשלומו, ולא מדברים איתו תנחומים אחרי 30 יום. שואלת הגמרא, התמנמי, גם בברייתא הראשונה, שדיברה על שאר קרובים, למה אחרי 30 יום לא מנחם אותו בכלל? הרי אחרי 12 חודש, הברייתא שדיברה על 12 חודש אמרה שגם אחר כך יכול לדבר איתו מן הצד, לנחם אותו, אבל לא להזכיר את השם של הקרוב שעליו הוא יתאבל. למה פה לא ידבר עם התנחומים מן הצד? אומרת הגמרא, מי אמר שלא? אין הכי נמי, באמת אפשר לדבר תנחומים מן הצד. ומה שהברייתא אומרת, אינו מדבר עמו תנחומים, הכוונה תנחומים כדרכו, אבל מדבר עמו באמת תנחומים מן הצד. עד כאן דף כ"א.